האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם אראל טננבאום.
סוגיית התעסוקה של הציבור הערבי בישראל והפערים המשמעותיים מול האוכלוסייה הכללית שהעמיקו במהלך המשברים שחווינו כאן בשנים האחרונות היא סוגיה מרכזית שמשפיעה על החוסן החברתי והכלכלי במדינת ישראל. בנוסף לפגיעה בצמיחה במשק ובתוצר, לשיעורי התעסוקה והפריון הנמוכים בקרב העובדים הערבים יש השלכות על רוב היבטי החיים בחברה הערבית. כדי לדון בסוגיות הללו, הצטרפה אלינו היום דוקטור מריאן טראוכו, חוקרת בחירה במכון אהרון למדיניות כלכלית בבית הספר טיומקין לכלכלה באוניברסיטת רייכמן, ועומדת בראש המרכז לחברה הערבית. מה שלומך, מריאן?
ברמה האישית, בסדר.
בסדר זה טוב בימים אלו. טוב, אז נשמח שתספרי קצת על עצמך, איך הגעת לתחום המחקר שאת עוסקת בו היום.
וואו, הדרך הייתה מאוד 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 ארוכה. בגדול, אני כרגע מנהלת המרכז לחברה הערבית במכון אהרון. מכון אהרון זה מכון למדיניות כלכלית, וזה קצת שונה ממחקר אקדמי. כלומר, בסופו של דבר אנחנו עושים מחקר לא במטרה לפרסם את זה בז'ורנלים אקדמיים ולהתקדם בתוך האקדמיה, אלא זה יותר נועד כדי להשפיע על המדיניות הכלכלית בישראל, כלומר להשפיע על קובעי המדיניות ועל משרדי הממשלה השונים. אז זה מה שאני עושה.
נשמע מעניין.
האמת, זה מרתק בעיניי, כלומר אני מאוד מאוד אוהבת את העבודה שלי. ואת מה שאני עושה במכון, והיכולת בעצם דרך הכלים שקיבלתי באקדמיה, מהמחקר הכלכלי, כן להשפיע על חיים של אנשים, על עיצוב המדיניות, ועל איך החיים שלנו במדינה הזו ייראו. כלומר, אני חושבת שזו פריבילגיה מאוד גדולה, לעסוק במשהו שאתה קם כל בוקר ואתה רק מחכה להתחיל לעבוד.
לגמרי.
כלומר, זה לא מובן מאליו בכלל.
תמיד ידעת שתלכי לאקדמיה, שתעשי משהו כזה? או שזה התגלגל?
תראי, תמיד ידעתי שאני אהיה אקדמאית. כלומר, זאת לא שאלה בכלל, וזה לא טריוויאלי ביחס למקום שממנו הגעתי. כלומר, זה שאני אגיע לאוניברסיטה ואני אעשה תואר, זה היה ברור מגיל מאוד, מאוד צעיר. אבל להיות חוקרת מדיניות באוניברסיטת רייכמן, אני בתור ילדה לא ידעתי מה זה אוניברסיטת רייכמן. זה נקרא אחרת גם בזמנו, אבל אני לא בטוחה שידעתי איפה זה הרצליה בכלל. אבל עם הזמן, ברגע שהתחלתי תואר ראשון בכלכלה, והיה לי ברור שאני ממשיכה לתואר שני, כי הכלכלה עצמה עניינה אותי יותר ממה שאני יכולה לעשות עם תואר ראשון בכלכלה. ובתואר השני, כשנכנסתי למחקר, היה לי מאוד ברור שאני ממשיכה עוד. זה בעיקר היה כי מאוד אהבתי ללמד באוניברסיטה. ובהמשך, התגלגלתי כמובן למכון. הדברים לא קורים סתם בחיים. כלומר, בסופו של דבר, גם המעשים שלנו ואיך שאנחנו, לאן שאנחנו רוצים להגיע, זה גם מכווין אותנו למקום שבו אנחנו נמצאים, אבל הדברים די הלכתי אחרי הלב, אחרי מה שעניין אותי. וגם אם זה אמר שאני צריכה לצאת מנקודת הנוחות שלי כדי להתקדם, לא נתתי לזה להפריע. אז בגדול לא ידעתי שאני אהיה כאן. אם היית שואלת אותי לפני 10 שנים, איפה אני אהיה עוד 10 שנים, לא הייתי יודעת להגיד לך שאני אהיה במכון מחקר ברייכמן. אבל זה היה ברור שזה יהיה משהו שקשור לאקדמיה.
וכלכלה זה כאילו משהו ש... כאילו איך הגעת לתואר ראשון בכלכלה דווקא?
כן, זה מעניין. אז אולי אני אתן טיפה רקע גם מאיפה אני ומה אני, כדי שהדברים גם יתחברו. בגדול, אני נולדתי וגדלתי בכפר חניה בצפון. זה כפר צ'רקסי, אחד מבין השניים בכל הארץ.
יש רק שניים בארץ?
יש רק שני כפרים צ'רקסים בארץ. אנחנו משהו כמו 5,000 אנשים בסך הכל, שזה פחות מאחוז אחד מכל האוכלוסייה בישראל. ככה שאנחנו קהילה מאוד 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 קטנה, וריחניה בפועל נמצאת בפריפריה מאוד רחוקה, גם פיזית וגיאוגרפית. זה ממש 4 קילומטר מגבול לבנון, כך שכיום זה אזור שלא כל כך נעים להיות בו בימים אלה.
בטוח.
זה בעצם כפר מאוד קטן, מאוד פריפריאלי, מאוד רחוק. וכשאני גדלתי, לא היו כלכלנים, כלומר, תחום הכלכלה זה היה משהו שהוא לא ממש ידוע, אבל אחרי שסיימתי את התיכון, והתחלתי להתעניין במה אני רוצה ללמוד, והגעתי לאוניברסיטה, והתייעצתי, אז הציעו לי את התחום. כלומר, אני כל הזמן אמרתי, אני רוצה משהו שקשור למשהו ריאלי, משהו שקשור למתמטיקה, לדברים שאני טובה בהם בבית ספר, אבל לא רואה חשבון. כלומר, לא איזה משהו שהוא מאוד טכני. אני צריכה משהו שמעורב בזה גם עבודה עם אנשים, עבודה למען אנשים, עם קהילה. אמרו לי, כלכלה זה מאוד מתמטיקה. מצד שני, זה תחום מספיק רחב, כדי שתוכלי אחר כך להחליט מה את רוצה לעשות בחיים. וכבר מההתחלה, ברגע שהתחלתי ללמוד, היה לי מאוד ברור שזה זה. כלומר...
זה יופי.
זה, לא ידעתי מה זה בכלל. בזכות הייעוץ בעצם הגעתי לכלכלה, והיום זה כבר היסטוריה. כלומר, אני לא חושבת שיש איזשהו תחום אחר באקדמיה שיכול להתאים לי יותר מכלכלה.
מאוד מתחברת, כי גם אני לומדת כלכלה.
מה את אומרת?
כן.
וואו, אם את צריכה איזה... אני מלמדת פה, אבל לא בחוג לכלכלה. אני מלמדת כלכלת עסקים מאקרו, כלומר, זה כלכלה ללא כלכלנים, בחוג למנהל עסקים. אז אם את צריכה איזה עזרה ככה בחומר, אז אני פה בשבילך.
ואולי, אני אזכור את זה. אז אולי באמת מבחינת תחום המחקר שלך, מה את יותר חוקרת? מה מעניין אותך לעשות?
תראי, בגדול, אני עוסקת בתחום של, שוב, בעבודה אני עוסקת בתחום של שילוב כלכלי של החברה הערבית. אז מן הסתם, רוב המחקר שלי, אם לא כולו, בעצם עוסק במאפיינים הייחודיים של החברה הערבית בישראל, ועל מה המדיניות הנדרשת כדי לצמצם את הפערים שיש בין האוכלוסיות בישראל, בין האוכלוסייה הערבית במקרה הזה כמובן לאוכלוסייה הכללית. שוב, כל הנושא של אוכלוסיות בישראל, גם ההגדרה של איך מגדירים אוכלוסיות פה, זה גם אישו בפני עצמו, אבל בגדול... שוב, אלה תחומי המחקר שלי, תוך מיקוד בכל מה שקשור לחינוך, תעסוקה, השכלה וכן הלאה.
אז אולי באמת אני אתחיל מאיך בכלל מגדירים את האוכלוסיות פה בישראל.
תראי, זה נורא פשוט. בגדול, יש פה מגוון מאוד גדול של אוכלוסיות בישראל. כמה שזה נשמע, גם כשאת אומרת החברה היהודית, יש פה... ברמה הכלכלית, כלומר, כשאנחנו אומרים אוכלוסיות, הכוונה היא לקבוצות של אוכלוסייה שיש להם מאפיינים דומים ברמה שהם רלוונטיים לכלכלה בעצם. אז בגדול...
מה הכוונה? מה זה אומר? כאילו...
יש להם מאפיינים ייחודיים דומים לאורך... אני אתן, קודם כל בואי נגיד מהן האוכלוסיות, ואז אנחנו נגיד מה מייחד כל אחת מהאוכלוסיות האלה. אז בגדול, גם כשאת הולכת ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שזה בעצם מקור המידע הכי משמעותי בישראל לנתונים, הם מחלקים את האוכלוסייה לשלוש קבוצות עיקריות, שזה האוכלוסייה החרדית, האוכלוסייה היהודית הלא חרדית, למרות שזה כאילו המשלים לחרדים, אבל זו הקבוצה הכי גדולה בעצם, ואת האוכלוסייה הערבית. ברמה הכלכלית, האוכלוסייה הכי חזקה זה האוכלוסייה היהודית הלא חרדית, והאוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית הן בדרך כלל, הן האוכלוסיות שאנחנו מדברים עליהן כאוכלוסיות שהן יותר חלשות, ושהיינו רוצים לצמצם את הפערים בינם לבין האוכלוסייה היהודית הלא חרדית. עכשיו, אני לא יודעת אם כולם מבינים מה זה אומר, גם כשאני אומרת חברה ערבית ואוכלוסייה ערבית בישראל. בגדול, זה כולל בתוכו את, בעצם את את החברה הערבית, שבתוכה יש גם, יש מוסלמים, יש נוצרים, וברמה הסטטיסטית אנחנו כוללים בתוך הקבוצה הזו גם את הדרוזים והצ'רקסים. עכשיו, צ'רקסים זה, 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 זה אני, זה, זה פורמיל מאוד קטן, כלומר, כשאומרים חברה ערבית, דרוזית וצ'רקסית, זה נשמע כאילו יש פה מבחינת הסדר איזה שלוש קבוצות באותם מימדים, אבל לא ממש. ומה שמייחד בעצם, אם מסתכלים על זה ברמת המדיניות, לכל אחת מהאוכלוסיות האלה, לאורך הדרך, יש מאפיינים דומים ברמת, סתם לדוגמה, אם את מסתכלת על מערכת החינוך, שזו המערכת הממשלתית הכי משמעותית, בחיים של בן אדם, אז בעצם יש לך פה את מערכת החינוך הממלכתית דתית, את החרדית ואת הערבית. ובתוך הערבית כמובן זה עוד מחולק לערבים, דרוזים, בדואים וכן הלאה. אבל בגדול, החלוקה לפי האוכלוסיות מתחילה כבר שם. ואז כשאת מסתכלת על כל המאפיינים הכלכליים של האוכלוסיות האלה, את רואה בעצם שלכל אוכלוסייה יש מאפיינים, לכל קבוצה בעצם יש מאפיינים ייחודיים. זה בגדול ככה כאילו, אוכלוסיות.
אז כאילו בתוך האוכלוסייה הערבית בעצם יש הרבה תתי אוכלוסיות, נניח כאילו.
נכון.
וגם נגיד באוכלוסייה הלא חרדית.
היהודית הלא
כן,
חרדית.
אז גם יש המון.
גם פה יש קטגוריה. כלומר, כן. בסוף, סתם לדוגמה, את יכולה גם לדבר על מאפיונים שונים בין פריפריה למרכז. כלומר, גם יהודים לא חרדים, שהגדרתי אותה כקבוצה כללית, כקבוצה בגדול הכי חזקה, גם שם יש הבדלים מאוד גדולים בין פריפריה למרכז.
נכון, אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים עכשיו מבחינת התעסוקה של האוכלוסייה הערבית, מה מצבם כיום בארץ?
אוקיי, אז תראי, אמרנו אוכלוסיות, ואז כשאת מדברת על תעסוקה, את מחלקת את זה גם לגברים נשים. כך שבסך הכל, כלכלית, אם את רוצה להסתכל על גרפים, יש לך פה שש עקומות שצריך להסתכל עליהן.
לא פשוט.
בדיוק. זה לא כזה טריוויאלי. אז בגדול ככה, האוכלוסייה, אם אנחנו מדברים על שלוש האוכלוסיות שדיברנו עליהן, האוכלוסייה היהודית הלא חרדית, מבחינת שיעורי תעסוקה, הם הכי גבוהים. גם ברמה עולמית, כלומר, לא רק שמסתכלים על ישראל, אלא הם מובילים גם בהשוואה למדינות הכי מפותחות באירופה. כך ששיעורי תעסוקה של האוכלוסייה הזו, גם של נשים וגם של גברים, הם מאוד גבוהים. אבל כשאת מגיעה לשתי האוכלוסיות האחרות, האוכלוסייה הערבית והאוכלוסייה החרדית, את רואה עכשיו כבר ירידה בשיעורי התעסוקה, ושם כבר יש פערים מאוד גדולים בין נשים לגברים. בחברה הערבית, שיעורי התעסוקה של הנשים הערביות הוא מאוד נמוך, והוא הכי נמוך בארץ, מבין כל קבוצות האוכלוסייה שדיברנו עליהן. זה עומד בסביבות, בסביבות ה-45% בגילאי העבודה העיקריים. מה שאנחנו מגדירים גילאי העבודה העיקריים, שזה בגילאים 25-64. גברים ערבים זה כבר מעל, ועדיין, גם שם, זה עדיין יותר נמוך גם מגברים יהודים, לא חרדים, וגם מנשים יהודיות לא חרדיות, ואפילו מנשים חרדיות. כלומר, משהו שלא כולם יודעים, כשאומרים שהחברה החרדית לא נמצאת בתעסוקה, אז נשים חרדיות עשו מהפך מאוד גדול בשנים האחרונות, שם הייתה עלייה מאוד משמעותית בשיעורי התעסוקה שלהן. מי שנשאר שם מאחור זה דווקא הגברים. כלומר, בחברה הערבית גברים עובדים יותר מנשים, בחברה החרדית זה הפוך, נשים הרבה יותר מגברים.
מה את חושבת שהסיבות לדבר הזה?
לשיעורי התעסוקה הנמוכים של, אוקיי, בחברה הערבית נפריד בין נשים לגברים. מה שדיברתי עליו, שבעצם שיעורי התעסוקה של נשים ערביות הוא מאוד נמוך, זה אחרי שהייתה עלייה מאוד משמעותית ב-20 השנים האחרונות. כלומר, לאורך ההיסטוריה של המדינה, אם אנחנו מסתכלים, אז בעצם שיעורי תעסוקה של נשים ערביות תמיד היו נמוכים מאוד. זה מן הסתם בא גם מהמקום הזה של חלוקת התפקידים בבית, שתמיד הגבר נתפס כמי שצריך להביא את הפרנסה הביתה. והאישה צריכה, את יודעת, לגדל את הילדים ולטפל בהם. ובעבר גם שיעורי הילודה בחברה הערבית היו מאוד גבוהים, ככה שהיה מאוד טבעי שהאישה תישאר בבית ויותר תיקח על עצמה את המטלות בתוך הבית. אז היסטורית, גם תרבותית, זה מאוד ברור. אבל בשנים האחרונות גם החברה הערבית הופכת, עוברת שינויים. גם תרבותיים, גם סוציולוגיים וגם כלכליים בכל הרמות. ונשים ערביות כבר התחילו להיכנס לתעסוקה, בעיקר בזכות העלייה ברמת ההשכלה שלהן ב-20 שנים האחרונות. אבל עדיין יש דרך מאוד ארוכה שצריך לעשות כדי להגיע לשיעורי תעסוקה של נשים מקבוצות אחרות, כמו יהודיות לא חרדיות וחרדיות. אבל יש פה גם את שיעורי התעסוקה של הגברים הערבים, שהם כביכול המפרנס העיקרי, אז היית מצפה ששיעורי התעסוקה שלהם יהיו דומים לפחות לאלה שגברים יהודים לא חרדים, אבל גם שם הם עדיין יותר נמוכים. כלומר, יש פה תעסוקה ושוק העבודה, הוא בעצם סוג של תוצר של מה שקרה לפני כן. כלומר, בסופו של דבר, שיעורי תעסוקה וגם שכר, לא דיברנו על שכר, כשמדברים על שוק העבודה, אנחנו מדברים גם על כמה נמצאים בכלל בשוק העבודה, מצד שני גם על השכר של אלה שעובדים. בסופו של דבר, יש פה עוד פערים שצריך לסגור, שהם נובעים, לא יודעת אם שאלת את זה, אבל אני כבר מתקדמת הלאה, שהם קשורים מאוד לרמת ההשכלה שלך. כלומר, רמת השכלה כוללת בתוכה, אנחנו קוראים לזה רמת ההון האנושי בכלכלה. ואני אסביר רגע, אני אהפוך את זה למשהו קצת יותר, מושג יותר אנושי ופחות כלכלי. כשאנחנו אומרים רמת ההון אנושי, זה בא לידי ביטוי במה רמת ההשכלה שלך, כלומר, מה התואר הכי גבוה שיש לך ובאיזה תחום. זה גם משנה אם למדת את תחומי ההייטק או תחום שיש לו פחות ביקוש בשוק העבודה. זה מאוד תלוי ביכולות האישיות שלך, במה שאנחנו קוראים לו soft skills, כישורים רכים. כלומר, לא רק תואר, אלא גם מה הכישורים הנוספים שרכשת לאורך הדרך. זה מאוד תלוי באיפה אתה גר. בסופו של דבר, החברה הערבית היא חברה פריפריאלית. כלומר, כשאת מסתכלת על האזורים שבהם שיעורי התעסוקה הכי גבוהים בישראל, ונמצאות, איפה שהאוכלוסיות הכי חזקות נמצאות, שזה תל אביב ומסביב, החברה הערבית לא נמצאת שם. היום 50% מהחברה הערבית גרה בצפון, והצפון זה, את יודעת, גם ברמה הארצית, שיעורי התעסוקה שם באופן כללי הם יותר נמוכים. אז זה קשור, כמו שאמרתי, לרמת ההשכלה והכישורים שלך, זה קשור איפה אתה גר, וכל הדברים האלה בסופו של דבר חוזרים מה משפיע על רמת ההון האנושי, כלומר, מה משפיע בסופו של דבר על ארגז הכלים שיש לכל אחד מאיתנו ביכולת למצות את הפוטנציאל המקסימלי שלו. תחשבי, מישהו שנולד בתל אביב, גדל בתוך תל אביב, ויש לו את אותם גנים כמו מי שגדל בצפון, איפה שאני גדלתי, ההזדמנויות שיש לך לאורך הדרך הן כל כך שונות, שגם אם יש לך את אותו מטען גנטי, בסופו של דבר, היכולת שלך למצות את הפוטנציאל שיש בך, היא מאוד תלויה בסביבה. היא מאוד תלויה בכלים שאתה רוכש לאורך הדרך. סתם אפילו אני אתן דוגמה מאוד פשוטה של... אני כל החיים שלי די סוג של סוגרת פערים. כלומר, באתי ממקום הכי פריפריאלי שאפשר, ואז איכות החינוך שאתה מקבל, ההזדמנויות שיש לך גם ברמה מבחינת מערכות החינוך שאתה יכול להיות בהן, הן מאוד שונות, לדוגמה, מהחוקרים האחרים שאני עובדת איתם היום במכון. כלומר, אז למשל הבת שלי, כשהיא עברה את מבחן המחוננים, היא הגיעה לאיזושהי מסגרת של יום אחד בשבוע בצפון, שמיועד לילדים שמחוננים מסוף היסודי והחטיבה. המסגרת שהיא הייתה בה, לעומת המסגרות שיש למחוננים במרכז הארץ, או במקומות שבהם יש ריכוזים יותר גדולים של אוכלוסיות חזקות, זה עולמות שונים לגמרי. כלומר, גם אם אתה, יש לך הרבה פוטנציאל, ויש לך הרבה רצון, ואתה רוצה להגיע מאוד רחוק ולהגשים את עצמך, היכולת שלך להשיג את זה, היא מאוד תלויה בסביבה שבה אתה גדל, ובהזדמנויות שנותנים לך.
זה בעצם מה שאנחנו אומרים, מוביליות חברתית, גם כאילו מבחינת אנשים שנגיד נולדו במקום שהוא, כאילו, אפילו ברקע כלכלי יותר טוב או משהו כזה, ואז כאילו הרבה יותר קל לטפס או להישאר במיקום מאשר להגיע ממקום אחר ולעשות את זה אז.
נכון, מוביליות חברתית, שזה בעצם היכולת של פרט, היכולת של בן אדם לשנות את ה... להשפיע על המעמד שלו ביחס להורים, ביחס לסביבה שבה הוא גדל. דרך אגב, מוביליות חברתית יכולה להיות כלפי מעלה וגם כלפי מטה, אבל מן הסתם, כשאנחנו מדברים על צריך שתהיה מוביליות חברתית, הכוונה היא לעלות כלפי מעלה.
את הגדרת את זה יותר טוב.
כן, כן, זה מושג סוציולוגי, אבל אנחנו גם בכלכלה משתמשים בו הרבה. זה היכולת שלך לשנות את המעמד הסוציו-אקונומי שלך, המעמד הכלכלי והחברתי שלך. וזה מאוד תלוי בהון החברתי שקיבלת לאורך הדרך, האיכות וסוג החינוך שקיבלת. זה מאוד תלוי באיפה אתה גר. זה מאוד תלוי בהשכלה של ההורים שלך. כלומר, הארגז כלים שדיברתי עליו, מוביליות חברתית מתאפשרת כשהבן אדם מקבל את הכלים ואת ההזדמנויות לשפר את המצב הכלכלי והחברתי שלו ביחס להורים, ביחס למקום שבו הוא גדל. אז תחשבי על מישהו שגדל בצפון, להורים לא משכילים, ולומד במערכת חינוך פחות טובה, שנותנת לו גם פחות הזדמנויות, וגם פיזית הוא נמצא רחוק מאיפה שההזדמנויות נמצאות, סתם לדוגמה, איפה ההייטק נמצא בישראל, ההייטק?
במרכז.
במרכז. אז כשאתה גדל ברחניה, איפה שאני גדלתי, ביישוב מאוד קטן, ומאוד רחוק, אני אומרת לך, לא ידעתי מה זה כלכלה בכלל, כשאני גדלתי, גם הסביבה שלי לא ראיתי כלכלנים, אז היכולת שלך לשנות את המעמד הכלכלי החברתי שלך, היא מאוד תלויה בכמה ההורים שלך משקיעים בך, מה מערכת החינוך נותנת לך, וגם משהו לא פחות חשוב, שזה מאוד קשה למדוד אותו ולקמת אותו, לכן גם פחות, אנחנו ככלכלנים פחות מסתכלים עליו, זה ההון החברתי שבו שאתה מקבל מהסביבה שלך, כלומר, מה זה הון חברתי? זה מה הם הכלים הלא חומריים שעומדים לרשותך כדי להצליח ולהתקדם בחיים. מה היכולת שלך בקהילה שבה אתה נמצא? מה רמת שיתוף הפעולה שיש, לדוגמה, לקדם אינטרסים משותפים בתוך הקהילה? עכשיו, זה דברים שהם מאוד קשורים גם לחינוך שקיבלת וגם להשכלה של ההורים שלך. כלומר, כל המרכיבים האלה בסופו של דבר הם מתואמים אחד עם השני. לכן, מוביליות חברתית הרבה פעמים, כדי שתהיה מוביליות חברתית כלפי מעלה, נדרשת פה, כשמדובר באוכלוסיות חלשות שאנחנו רוצים לקדם אותן כלפי מעלה, נדרשת פה התערבות חיצונית של לטייב את כל המערכות מסביב. על השכלת ההורים אנחנו לא יכולים להשפיע, נולדת להורים עם השכלה מסוימת.
נכון.
אבל על מערכת החינוך, על החינוך שאתה מקבל, על הכישורים הנוספים שאתה רוכש לאורך הדרך, זה דברים שכן אפשר להשפיע עליהם, גם חיצונית, כשאנחנו מדברים על ממשלה, אז ברמת המדיניות, כדי באמת להביא למוביליות חברתית של אוכלוסיות חלשות.
אז למה באמת שווה לנו להשקיע באוכלוסיות חלשות, או בחברות שבעצם לא באוכלוסיות חזקות, נגיד, לחזק את החזקים?
תראי, אנחנו נדבר כלכלה. עכשיו אני מדברת נטו כלכלה. כן. למה? כי התשובות הן מאוד פשוטות. הן מאוד, מאוד פשוטות, טריוויאליות, כי בסופו של דבר, כשאת מסתכלת על מדינת ישראל, בעצם הכלכלה הישראלית, והחוזק שלה, והחוסן של הכלכלה הישראלית, והיכולת שלה להמשיך לסגשג ולפרוח, ושתהיה פה צמיחה חיובית, זה מאוד תלוי ביכולת שלך לקדם את האוכלוסיות השונות שיש כאן. בסופו של דבר, בישראל, החברה הערבית מהווה 20% מהאוכלוסייה. כלומר, זה כאילו קבוצת מיעוט, אבל זה מיעוט מאוד גדול. אז לצד החברה הערבית והחברה החרדית, שכרגע היא כמעט חצי מהחברה הערבית, אבל היא גדלה בקצב הרבה יותר מהיר, יש לך פה שתי אוכלוסיות שבעצם הן הרבה יותר חלשות מהאוכלוסייה הכללית, ולכן התרומה שלהם לכלכלה היא גם פחותה יותר. במילים פשוטות, אוכלוסיות חלשות באופן כללי מושכות את כל הכלכלה כלפי מטה. אז כשהאוכלוסיות החלשות הן גם גדלות, מבחינת היחס שלהם בסך הכל האוכלוסייה כאן, כשהן מושכות כלפי מטה את כולם, הכוונה היא שבסוף רמת החיים גם של אלה שמוגדרות כקבוצות חזקות, מושפעת מהקבוצות החלשות יותר.
איך זה קורה?
תחשבי על זה בצורה כזו, נדבר במונחים כלכליים. דיברת על תעסוקה. הכי פשוט להסביר את זה דרך שוק העבודה. בעצם ברגע שיש לך פה רמת חינוך יותר נמוכה, בשתי האוכלוסיות, בחברה הערבית, איכות החינוך, או האיכות של מערכת החינוך היא נמוכה יותר. זה נושא בפני עצמו, לא חושבת שאנחנו ניכנס לזה כרגע במסגרת הזמן שיש לנו, אבל זו מערכת חינוך הרבה יותר חלשה. בחברה החרדית זה כבר סיפור אחר, זה עניין של לימודי ליבה, והמערכת נותנת להם את הכלים, בעיקר לבנים, כדי להשתלב אחר כך, לאחר מכן. כשמערכת החינוך היא יותר חלשה, ואז רמת ההשכלה בהתאם היא יותר נמוכה, הכישורים הם יותר נמוכים, משהו מאוד בסיסי, שהוא טריוויאלי, כדי להצליח בשוק העבודה, זה שפה עברית. כלומר, בישראל, בלי עברית, קשה מאוד למצוא עבודה, ומן הסתם קשה להתקדם בעבודה, ורמת העברית היא מאוד נמוכה בחברה הערבית. אז בעצם שיעורי התעסוקה יותר נמוכים, והשכר יותר נמוך. מה המשמעות של זה? קודם כל, ככל שעובדים פחות ומסתכרים פחות, גם משלמים פחות מיסים. כלומר, התרומה של אותה אוכלוסייה לקופת המדינה, היא נמוכה יותר.
נכון.
עכשיו, בתקופה שבה אנחנו נמצאים של מלחמה, והוצאות המלחמה האדירות שצריך לדעת איך לחסות אותן, ככל שהאוכלוסייה היא חזקה יותר, משלמת גם יותר מיסים ותורמת יותר לתוצר, אז בעצם היכולת שלך להתמודד גם עם זעזועים כאלה, היא גבוהה יותר. אז קודם כל משלמים פחות מיסים, תורמים פחות לתקציב, מצד שני הם גם צורכים יותר תקציב ממשלתי. מה זאת אומרת? ככל שהאוכלוסייה יותר חלשה, היא קודם כל יותר חולה, תשלומי הרווחה הם הרבה יותר גבוהים. כלומר, במקום שהאוכלוסייה תתרום לכלכלה, היא גוזלת מהכלכלה, כלומר, גוזלת מהיכולת שלך להתקדם. מה שאומר שבסופו של דבר, האינטרס של הממשלה וגם של הכלכלה הישראלית, זה לחזק את האוכלוסיות האלה. כל שקל שאת משקיעה באוכלוסיות האלה כדי להביא למוביליות חברתית, בסופו של דבר תחזיר את עצמה, ולא רק תחזיר את עצמה, היא גם תשלש את עצמה תוך כמה זמן, ואז בסופו של דבר כולנו נרוויח מהדבר הזה. כלומר, אי אפשר להחזיק כלכלה על פלח מסוים של אוכלוסייה שהוא חזק ותורם לכלכלה. צריך לדאוג שגם האוכלוסיות היותר חלשות, כן לחזק אותם, כדי שרמת החיים פה במדינה הזו תהיה יותר גבוהה. זה בפן הכלכלי, מתחום המחקר שלי ומהעשייה שלי בכלל במרכז ובמכון. אבל חשוב לי להגיד גם בנימה אישית והאנושית, כמי שכן מגיעה מקבוצת מיעוט, בסופו של דבר, כולנו חיים במדינה הזו, ביחד. ואיכות החיים שלנו גם מושפעת מהיחסי אנוש שיש לנו עם הסביבה שלנו. וכשיש לך פה 20% מהאוכלוסייה שהיא חברה ערבית, שהיא הרבה יותר חלשה ומרגישה שגם היא מקופחת, זה גם משפיע על היחסים בין האוכלוסיות. ויש לזה, אני חושבת שהרבה יותר כיף ונעים לחיות במדינה שבה כולם מרגישים שייכים, ולכולם יש שוויון הזדמנויות, ואותה הזדמנות להצליח, ושיש יחסים טובים בין הקבוצות, מאשר, את יודעת, כשיש פה מעמדות, ואחד יש לו הרבה יותר הזדמנויות להצליח, ולשני פחות, וזה דברים שאי אפשר, את יודעת, הדברים האלה בסוף מתחברים אחד לשני.
אז אין ספק שזה באמת מייצר המון המון תסכול, אנחנו נעצור כאן לפרק הזה, ואנחנו נמשיך ונדבר בפרק הבא עוד קצת על מוביליות חברתית והשכלה, מי הולך ללמוד יותר, גברים ערביים או נשים ערביות, ולמה, למה פעם גברים ערביים לומדו יותר והיום הם פחות, למה אוכלוסייה הערבית לא יודעת עברית, מהי תופעת הגברים הצעירים חסרי המס, מהי החלטת החומש לחברה הערבית, ועוד המון המון דברים מעניינים, אז שווה להישאר איתנו. אז תודה רבה למי שהזין עד עכשיו, אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, ונתראה בחלק השני של הפרק הזה, תודה רבה.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.